אחים אדו ים, עם אסילי יבשות הארבע, נחמה ולבנה, ידו ים, ופינים של כל חסד ומטה, לבי ילחנה ולך אגישנה, כגן שנתיה, לליבי ילחנה, אלה אגישנה, כגן שנתיה, עמיתנו בך, לא תזכה כל בריאה, לעולם שכולו טוב.
אז אנחנו נכנסים למצבים שונים שבהם הדבר שנכון לעשות יכול להיות מנוגד להרבה דברים שהחברה שלנו מצפה מאיתנו שנעשה. התזה של ג'טסון דרקפה גלצן ושל בעצם כל מורה רוחני חשוב תהיה שאם אנחנו שומרים על המוסר מתוך אחיזה בחיים האלה, המוסר הזה לא יצליח להוביל אותנו אל המטרה של החופש. לא נוכל להשתחרר. כי מה זה שימנע מאיתנו מלעבור עבירות במצבים שבהם אפילו המדינה מאפשרת? המדינה אומרת לך תראה בג'ונגל. המפקד שמייצג את חוק המדינה. או המדינה אומרת תסגיר את היהודי. או אתם לבד עם עצמכם ואף אחד לא שם לב. אתם יכולים לקחת דברים ואפילו לא ירגישו. יש שם אלף פריטים, אחד יחסר, אף אחד לא ישים לב. אם אף אחד לא ירגיש ואין סיכוי שיתפסו אתכם. מה ימנע בעתכם מלעשות את זה? מהו שיגרום לכם לשמור בקפדנות על המוסר במצבים גבוליים, במצבים קיצוניים, במצבים שהם פרטיים, במצבים שהם אולי פחות חשובים? מה ישמור על המוסר שלכם? אז נאמר שאתם במצב הזה, שאתם נמצאים באיזה חדר במחסן ויש שם אלף קלסרים. לא רכוש מאוד יקר. תיקחו אחד, לא ירגישו בכלל. ואתם מחליטים שאתם לא לוקחים. אתם אנשים טובים, אתם שומרים לא לגנוב. למה אתם לא גונבים? מה שאומר לנו רק בגלצן, שהמוטיבציה מאחורי שמירת המוסר היא קריטית. כי, תחשבו רגע, למה לדעתכם תימנעו מלקחת את הקלסר הזה? יכול להיות שלא תימנעו, ואז בכלל אתם לא צריכים להיות כאן. אבל אני מניחה שלא תיקחו. למה לא תיקחו? יכול להיות שלא תיקחו בגלל שאתם מתביישים מעצמכם. כי אתם אומרים, אני לא עושה דברים כאלה. אני לא ארגיש טוב מזה. זה לא ירגיש לי טוב עם עצמי אחר כך. אנחנו אומרים שזאת לא סיבה מספיק טובה. זה טוב כי גורם מרתיע, זה מצוין שיש את הבושה הזאת, ואנחנו צריכים אותה, שתרתיע אותנו במצבים שאנחנו עלולים להיכשל בהם. אבל זה לא מספיק טוב, למה? למעשה, הקריטריון הזה של מה מרגיש לי טוב, ומה לא מרגיש לי טוב, יש לו שם. הוא נקרא צורה. אמרו צורה. צורה פירושו הרגשה. אז זאת אומרת, כאן אנחנו עומדים במצב שאנחנו שומרים או לא שומרים על מוסר, לפי איך שזה מרגיש לנו. ואנחנו אומרים שהקריטריון הזה של איך שזה מרגיש לנו הוא מאוד מאוד מסוכן. מכיוון שאם זה הקריטריון, אז נגיד לא מרגיש לי טוב לקחת, אני לא ארגיש טוב עם עצמי. אבל כשאני ממש אזדקק לכסף, כשילדים שלי רעבים, יש מצב גבולי, אפשר לדחוף אותי אל הקיר. אפשר ליצור מצב קיצוני, שבו פתאום ההרגשה תשתנה. ההשתוקקות שלי להשיג משהו תהיה כל כך גדולה, נגיד שאני מאוד רעבה, אני כן אגנוב את הלחם. כשההשתוקקות תהיה מספיק גדולה, מה שירגיש טוב יהיה דבר הפוך ממה שבנסיבות אחרות. אז זה קריטריון מאוד מאוד מסוכן. אנחנו לא יכולים לסמוך על ההרגשה שלנו כקריטריון. והרבה פעמים אנחנו אומרים, אנחנו לא צריכים מורים שיגידו, אנחנו יודעים מה נכון ומה לא נכון. אני מרגישה כבר מה נכון ומה לא נכון. אנחנו אומרים שאי אפשר לסמוך על זה. בגלל שאנחנו נמצאים בעולם התשוקות, מה שנקרא, אנחנו שטופים בתשוקות, בין אם אנחנו מודעים לזה, בין אם לא. תשוקות, להשיג מה שאנחנו רוצים, להשיג מה שמנעים לנו, והשתוקקות גם להיפטר ממה שלא נעים לנו, ממה שדוחה בשבילנו, ממה שמחאיב לנו. זה תשוקה וזה תשוקה. ואנחנו שטופים בתשוקות. וכשהמצב יהיה מספיק קיצוני, מה שמרגיש לנו נכון, ירגיש לנו לא נכון. ככה שזה לא קריטריון מספיק טוב. מכיוון שאז אם אנחנו במצבים קיצוניים, אנחנו רושמים רישום שלקחנו מה שלא שלנו. זה בדיוק מה שהביא את המצב הקיצוני מלכתחילה אלינו. מלכתחילה מצאנו את עצמנו במצב קיצוני של מחסור למשל, בגלל שלקחנו בעבר, והזרע אז שזרענו הפשיל, ועכשיו אני מוצא את עצמי במחסור. אם עכשיו אני לוקחת, אני שוב מגלגלת את הגלגל. אני שוב, בעתיד, אהיה במחסור. אולי באותו רגע הבעיה שלי נפטרה. הייתי רעבה, לקחתי את המנה של מישהו אחר, הבעיה שלי נפטרה, עכשיו אני לא רעבה. שוב יום אחד אני אהיה רעבה. אני שוב אמצא את עצמי במצב מחסור, כי אני ממשיכה לזרוע זרעים של לקיחה, זרעים של גניבה. אז אנחנו לא יכולים לסמוך על הרגשה, מכיוון שהרגשה תסבך אותנו. זה אחד מהאספקטים של לשמור על מוסר תוך כדי אחיזה בחיים האלה. שומרים על מוסר לפי מה שמרגיש. ההשתוקקות שלנו להרגיש טוב היא דבר ארצי. אנחנו רוצים עכשיו בחיים האלה להרגיש טוב. אנחנו לא רוצים עכשיו בחיים האלה להרגיש לא טוב. זה שתיים מבין מה שאנחנו קוראים שמונה מחשבות ארציות שהוא מדבר עליהן בטקסט שקיבלתם. אז הגורם הזה של להרגיש טוב או למנע מהרגשה לא טובה, לא יכול להיות מורה טוב למוסריות שלנו. לא יכול להיות הנחיה טובה למוסריות שלנו, כי הוא יבגוד בנו. וזה יסבך אותנו. וכמתרגל רוחני, יהיו הרבה מצבים שבהם לעשות את הדבר הנכון יהיה גם הדבר הכי פחות נוח לעשות. ואולי אפילו מאוד מכאיב לעשות. וכמתרגל רוחני, אתם חייבים להפריד לחלוטין את ההחלטה בדבר מה נכון לעשות או מה לא נכון לעשות, מהרגשה שיש לכם אדון זה, כי זה לא מורה טוב. זה מורה שהוא ארצי של החיים האלה, של לחפש להרגיש טוב או להימנע מהרגשה לא טובה, וזה מסבך אותנו. זה בדיוק מה שמביא את המצבים המחיבים לחיינו. אז זה דוגמה אחת. והרבה פעמים, ככל שתתקדמו, תמצאו יותר ויותר במצבים האלה, שמה שנכון לעשות זה יהיה מאוד לא נוח לעשות. לדוגמה. קיבלתם מטלה, משימה לעשות מהבוס, לא הספקתם לעשות, או שכחתם לעשות, או ניסיתם כמיטב יכולתכם ובכל זאת לא עשיתם. והבוס שכח כבר, עבר הלאה, יכול להיות שאפילו לא שם לב. מה לעשות? לבוא ולהגיד, שאלת הקידבק, כן? אף אחד לא שואל, הוא לא שואל אתכם, אתם צריכים לבוא ולהגיד מה קרה, או לעזוב את זה. מה תעשו? להעלים את המידע הזה שלא עשיתם את המשימה למשל, זה צורה קלה של שקר. אתם לא ממש משקרים, אבל אתם לא בדיוק אומרים אמת גם כן, אוקיי? אז צורה קלה של שקר. בטווח הקצר נראה שמנעתם אי נעימות, נכון? אף אחד לא צועק עליכם, אף אחד לא שם לב, עבר בשלום, נמשיך הלאה. אבל אתם הייתם שם כשאתם העלמתם אמת. כשאתם העלמתם אמת, אתם הייתם שם, אתם רשמתם רישום, לא אמרתי את כל האמת. אנחנו אומרים שהעץ שצומח מהזרע תמיד דומה לזרע שנזרע. אז אם אני מחליטה לא להגיד את כל האמת, או להגיד חלק מהאמת, או להותיר רושם מוטעה באיזושהי צורה, איזה תוצאה יכולה לצמוח מדבר כזה? רק תוצאה שלילי. עשיתי משהו שהוא לא לגמרי ישר, לא יכול לבוא טוב מזה בשבילי. כי אני הייתי שם כשצילמתי את עצמי, עושה משהו לא לגמרי ישר. אז כשזה יחזור אליי, לא יתנהגו איתי ביושר. מישהו ישקר לי, או מישהו יעלים ממני, זה איך שזה יחזור אליי. אבל הנה, עכשיו כל האי-נעימות נמנעה, והבוס אפילו לא שם לב. אנחנו אומרים שהתוצאה הזאת היא שאין אי-נעימות, זאת אומרת נעים, לא יכולה לצמוח מהזרע הזה של העלמת אמת. כי התוצאה תמיד דומה באופי על הסיבה. מה שאומר שאין שום קשר סיבתי בין מה שאמרתי ובין התוצאה הזאת. התוצאה הזאת שנמנעה אי נעימות היא הפשלה של זרע אחר לגמרי, שזרעתי הרבה יותר מוקדם כשאני מנעתי אי נעימות, אולי ממישהו אחר, וזה יפשיל. לעומת זה עכשיו אני לא אומרת את האמת, זה יפשיל כשמישהו אחר ירמה אותי או יעלים ממני. יש סמיכות בזמנים, אין קשר סיבתי בין שני הדברים. אז כשהמוטיבציה לעשות משהו או לא לעשות משהו היא להרגיש טוב או לא להרגיש טוב, אנחנו ניקשל. המוסריות הזאת לא תצליח לנו. היא לא יכולה להצליח לנו. זה לא מורה טוב. ומתרגל רוחני שלומד את הדברים האלה חייב להבחין בפער הזה. בפער הזה שבין הזרע שנזרע ועד שהעץ שם. יש תמיד פער. יש תמיד פער של הפשלה. מה שאני עושה עכשיו יפשיל הרבה יותר מאוחר. מה שמביא לתוצאות שהתכוונתי זה לא בכך קשור למה שאני עושה עכשיו. מה שאני מתכננת להשיג על ידי המעשה זה לא מה שיקרה. מה שיקרה זה לפי איכות המעשה שאני עושה, וזה יקרה הרבה יותר מאוחר. הבוס ישים לב או שהוא לא ישים לב. זאת אומרת, או שתהיה אי נעימות או שתימנע אי נעימות. אבל זה לא יהיה קשור למה שאני עשיתי עכשיו. זה יהיה לגמרי קרמה מעבר שתפשיל, לפי מה שצברתי בעבר. ככה שבנושא של אחיזה אנחנו לא יכולים להיות אחוזים במה שמרגיש טוב או במה שלא מרגיש טוב. זה סוג של אחיזה שיש לנו, לכולנו. בחיים האלה אנחנו כולנו מחפשים להרגיש טוב וכולנו שונאים להרגיש לא טוב, ואנחנו מוכנים להטות את המוסר שלנו לפי זה. ואנחנו אומרים שכל עוד אנחנו לא נהיה מודעים שאנחנו פועלים ככה, אנחנו לא נוכל למנוע את המצבים האלה ונמשיך לסבור סיבות לסבול. שוב ושוב מסובבים את הגלגל הזה ולא יכולים לצאת ממנו. זה עוד יותר גרוע בגלל שהעצים תמיד יותר גדולים מהזרעים, אז זה יכול להיות עניין פעוט עם הבוס, ומה שיחזור אליי תהיה איזה מרמה גדולה שנוגעת בי. כן, בבקשה.
בהקשר למה שאמרת מקודם, יש את הערך הזה של לא לקחת דברים, אבל נתאר לי שיש גם תערכים גבוהים מזה. אז חבל היה לוקח סיטואציה יחסית קיצוני, בוא נגיד שאני צריך לקבל איזושהי תרופה ואין לי כסף, זה מה שחוזר מדי פעם.
יש תמיד מצבי ביניים ודילמות, לזה אין סוף, נכון? אנחנו נגיע לזה קצת. הבוטום ליין, כל מה שאמרנו עד עכשיו, זה שאחד האספקטים של שמירת מוסר שהיא משוחררת מאחיזה בחיים האלה, זה למשל לוותר על מרגיש טוב או לא מרגיש טוב כקריטריון למוסריות שלי. באופן מודע לוותר על הקריטריון הזה, זה לא קריטריון טוב. והנקודה היא, ופה הבלבול, הנקודה היא לא לוותר על מה שמרגיש טוב, או לאמץ אליי מה שמרגיש לא טוב. זאת לא הנקודה. זה לא שעכשיו אסור לי ליהנות, אני מחפשת שיהיה לי טוב, או אני צריכה לחיות עם מה שלא נעים לי. זה לא הנקודה של הבודיזם, זה לא הנקודה של דרך הרוחנית. הנקודה היא כשמשתמשים בקריטריון הזה של להרגיש טוב או להרגיש לא טוב, כדי לכוון את המוסריות שלנו. זאת ההבחנה, וזאת הבחנה דקה. אתם זוכרים, אתמול השבנו את זה לכמו, אתם כמו האווז הזה שצריך להיות מסוגל לשתות את החלב בלבד מתוך תמיסה של חלב ומים. זאת הבחנה מאוד דקה, כי אנחנו שטופים בהרגשות, אנחנו שטופים בהעדפות, אנחנו שטופים בהשתוקקויות. אז כדי ליישם את הקריטריון הזה אנחנו צריכים חוכמה, ואנחנו צריכים החלטה מודעת ליישם אותו גם במצבים קשים. כי למה נעשה דבר כזה? נגיד במקרה של הבוס, אנחנו נעלים את האמת כי יש לנו אשליה שאם נעשה את זה לא נצטרך לסבול מהתגובה של הבוס. אבל זאת אשליה. זה לא איך שדברים עובדים, עכשיו רק אמרנו. לא יכול להיות ממשהו שהוא לא ישר שתצמח נעימות. בלתי אפשרי. זה אשליה של סיבתיות שהיא שגויה, שהיא לא נכונה, שמעולם לא עבדה. ולכן אנחנו עדיין בחיי סבל, לכן אנחנו עדיין מזדקנים ומתים, מהסיבה הזאת. אז אנחנו בעצם שבויים על ידי אשליה, אנחנו שבויים על ידי האשליה שסמיכות של דברים איכשהו אומרת שזה גרם לזה. אבל זה רק סמיכות בזמן, זה הכל. אין קשר סיבתי. אנחנו שבועים בלהאמין לדברים שהם כפי שהם מופיעים בפנינו. וזאת אשליה. הדברים שמופיעים בפנינו הם אשליה. והעולם פשוט לא עובד ככה, זאת לא החוקיות של העולם. אז אם אנחנו במקום שאנחנו כבר תרגלנו והתגברנו על הסוג הזה של אחיזה בחיים האלה, איך נראה כלפי חוץ? נראה קצת מוזרים. אנחנו אלה ששואלים את השאלות קיבל. אף אחד לא שאל אותך, מה את מספרת? לא שאל אותי במיוחד בגלל זה אני צריכה לספר. כי אני הייתי שם כשאני לא השלמתי את המשימה וכך הלאה. כי זה רשום אצלי, ואם אני עכשיו גם לא עשיתי את המטלה וגם לא אומרת את האמת, אדולט, זה שתי קרמות אני רושמת, שתיהן לא טובות.
אם יש בפניי את האפשרות לספר או לא לספר, אז יש לי כאילו אפשרות לבחור, אבל הבחירות שלי מוכתבות על ידי הקרמה. אז יש לי אפשרות לבחור?
גם הבחירות שלך מוכתבות על ידי הקרמה, זה נכון, אבל יש לך אשליה של בחירה. אשליה של בחירה, ולכן יש לך בחירה. יש לי אשליה של שולחן, ולכן יש לי שולחן. הנה, עובדה, אני יכולה להניח דברים והם לא נפלו. זה נכון, הדברים ריקים ומוכתבים על ידי קרמה, אבל הם מתפקדים, בגלל שהם ריקים. אז נכון שיש לי אשליה של בחירה, אבל זה מופיע לי כבחירה, לכן יש לי בחירה, ולכן זה יתפקד כבחירה. ולכן זה יתפקד לזרוע את הקרמה הבאה. ודרך אגב, אנחנו לא נכנסים פה למה נכון ומה לא נכון בפירוט, כי אין לנו זמן לזה כאן, אנחנו עושים את זה במקומות אחרים. אז אתם מוזמנים להקשיב לקורס 9, קורס 7, הרבה מקומות בתוך הקורסים זה משולב, אבל במיוחד בשני אלה. ואם אנחנו מתחילים להתרגל לאופן הזה, של להפריד את איך אני מרגישה עוד דברים לעומת מה נכון, מה לא נכון, כשהתחלה זה אולי קשה קצת, זה לא מרגיש טבעי, אנחנו רגילים להתחמק, אנחנו רגילים לחפש נוחיות בדרך הקלה. במשך הזמן ההרגל משתנה, וזה יתחיל להרגיש יותר ויותר נוח, וזה יוצר יותר ויותר חופש. אתם לא צריכים להגיד שקר משום סיבה שהיא. משום סיבה שהיא אתם לא צריכים שקר. זה מוליד המון חופש בלב. אתם לא צריכים יותר עכשיו לזכור מה אמרתי לזה ומה אמרתי לזה. נגמר. ואו שתבוא תגובה שלילית, או שלא תבוא תגובה שלילית, זה כבר נזרע מזמן. זה כמו הסיפור עם העיראקי בבסרה. זה כבר נזרע מזמן. אתם חופשיים לגמרי לעשות את הדבר הנכון. כל הזמן. כתוצאה מזה, אתם תתחילו להרגיש יותר נוח. וכמו שאמרנו אתמול, כשאתם מתחילים לחשוב בצורה כזאת, גם הגוף שלכם משתנה, אתם זוכרים? בגלל שיש קשר הדוק בין הגוף והמחשבות. והמקשר זה הגוף האנרגטי, הערוצים האנרגטיים שלנו, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. הגוף שלי יתחיל להשתנות, והעולם שלי יתחיל להשתנות. אני אהיה פחות במצבי המבחן האלו. אלו כבר נפטרו. אני כבר לא אקרא להם בכלל מצבי מבחן, אתם מבינים? זה היה מצב מבחן, כל עוד שקלתי אולי לא להגיד את האמת. אבל כשהאפשרות של לא להגיד את האמת, מחקתי אותה מהסיבה הזאת של לא להרגיש טוב. אם אין לי יותר את האופציה הזאת, אני מוותרת על האופציה הזאת, זה כבר לא מצב מבחן. זה כבר לא מבחן, אני צריכה להגיד את האמת, נקודה. אז העולם שלי מתחיל להשתנות כתוצאה מזה. העולם פחות מעמיד אותי במבחן. אין לי בחוויה שלי מצבי מבחן. תנאי לזה שהעולם הזה יתחיל להשתנות, זה שאני אעשה מחויבות לחיות על פי האמת ולא על פי הרגשה. אז זה הנושא הראשון של הרגשה. אספקט שני, עדיין אנחנו בנושא של מוסר. ושחרור אחיזה בחיים האלה מבחינת שמירת המוסר. אז אספקט שני שמשפיע על החלטות שאנחנו עושים, אנחנו נקרא לו, אמרו בקצ'ק? אז אתם מכירים כבר חלקכם את המילה הזאת, כי אנחנו משתמשים בה הרבה, ופה אנחנו ניתן לה מובן קצת אחר. אז בקצ'ק, בדרך כלל משתמשים בו לזרע הקר מזה שאנחנו זורעים, בסיום כל מעשה, דיבור, מחשבה, נזרע בקצ'ק בצדה שלנו. ואנחנו כל הזמן רושמים אותם, אמרנו, 65 באצבע צרידה. הם גם מבשילים 65 באצבע צרידה. מפה נכנס, מפה יוצא. וכשאנחנו זורעים את הרישומים האלה, הם קובעים את איכות החוויה שלי, אבל הם עושים עוד משהו. אם תלכו לקורס הקרמה, קורס 5, אתם מדברים שם על 4 תוצאות קרמיות. מלבד זה שתפשיל בעתיד חוויה שהיא דומה באופיה לזרע שזרעתי, תוצאה קרמית נוספת זה גם הנטייה לעשות את אותו מעשה מתגבר. אז אם אדם משקר פעם אחת, אז אולי זה משהו חד פעמי, אבל פעם שנייה זה כבר יהיה קצת יותר קל. פעם שלישית זה יהיה עוד יותר קל, ואחר כך עובר עוד זמן, ואולי כמה גלגולי חיים, והוא הופך לשקרן פתולוגי. הנטייה מתגברת. אנחנו מדברים עכשיו על בקצ'ק במובן הזה. הנטייה שהופכת לאינסטינקט. אם אנחנו עושים דבר מסוים הרבה, הוא הופך לאינסטינקט. עכשיו אני אגיד להפך. כל אינסטינקט שיש לנו, הוא תוצאה של משהו שאנחנו מורגלים לעשות אותו הרבה, במשך הרבה גלגולים, לא רק החיים האלה. ויש לנו אינסטינקטים. והאינסטינקטים האלה, כאמור, הם באים ממה שאנחנו עשינו בחיים קודמים, ממה שעשינו הרבה בחיים קודמים. והרבה אנשים שהם אנשים טובים, ואנשים שרואים את עצמם כאנשים ישרים, ואולי גם אחרים רואים בהם אנשים ישרים, הם יבואו ויגידו, אני לא צריכה דעת, אני לא צריכה לעמוד, אני לא צריכה פולחנות. אני יודעת, יש לי אינסטינקטים מה נכון לא נכון. באופן אינסטינקטיבי אני יודעת מה נכון לא נכון. במדיטציה נתתי לכם בכוונה מצבים כאלה שהזמינו את האינסטינקטים להדריך אותנו. יש לי את האתיקה שלי, אני יודעת מה נכון מה לא נכון. אתם שומעים את זה הרבה, אני שומעת את זה הרבה מאנשים מאוד טובים, שמתכוונים מאוד טוב. אני מרגישה מה נכון, מה לא נכון, נולדתי ככה, אני סומכת על עצמי, אני לא צריכה איזה רבי או איזה למה או איזה חוק, אני יודעת מה נכון, מה לא נכון, יש לי אינסטינקטים. אנחנו אומרים שגם זה מאוד מאוד מסוכן. ויכול להיות שיש לכם אינסטינקטים מאוד טובים. ושאתם אמנם אנשים טובים ונמשכים לעשות טוב. אבל האינסטינקטים האלה הם מאוד שבריריים. וגם אותם אפשר להעמיד במבחן. ואולי יש לכם אינסטינקטים של שמירה על חיים, אבל אפשר להעמיד אתכם במבחן ואתם תהרגו. אפשר להביא אתכם למצב שאינסטינקטים אחרים יבואו. ואנחנו רואים הרבה פעמים אנשים שבאים לחיים האלה אולי כאנשים טובים, מתחילים את דרכם נאמר בעולם העסקים. מתחילים ביושר, מתחילים יפה, מתחילים טוב. במשך הזמן, עסקאות שונות, מה שנראה להם ככדאיות או מצבים שונים, בהדרגה בהדרגה יש כרסום. יש כרסום ביושר של ההחלטות שלהם, כי אולי אם יעגלו פינה אחת, העסקה הזאת נראה להם שתצליח. ואחר כך פעם אחת שמעגלים פינה, פעם שנייה מעגלים שתי פינות. ג'צן דרק פגרצן אומר, אתם לא יכולים לסמוך על האינסטינקטים שלכם כקריטריון למה נכון ומה לא נכון. זה עלול לסבך אתכם, בדיוק כמו הקריטריון הקודם. האינסטינקט בפירוש יכול להיות מונחה על ידי האחיזה בחיים האלה, על ידי מה אתם רוצים בחיים האלה, למשל אתם רוצים רווח מסוים, או שעסקה מסוימת תצליח, אחת משמונה מחשבות ארציות, וזה ינחה אתכם בכיוון שאחר כך יגרום לכם הרבה סבל. יש סיפור יפה על בנג'מין פרנקלין. הוא היה מאבות המהפכה האמריקאית, הוא לא היה נשיא, אבל הוא זה שאפשר את המהפכה, הוא דאג למימון המהפכה. הוא היה אדם מאוד מעניין ומאוד חכם ומאוד מקורי, ומאוד ישר עם עצמו. הרבה דברים מאוד יפים יש לו, אבל הוא גם היה אדם שמאוד אהב לאכול. והוא הסתכל היטב בחיים שלו, והוא ראה שהריגה זה לא נכון מבחינה מוסרית, והוא ראה שלאכול בשר זה לא קונסיסטנטי עם החלטה לא להרוג. אז הוא החליט להיות צמחוני. לפני 300 שנה בארצות הברית לא היו צמחוני. הוא החליט להיות צמחוני. אבל זה לא היה לו קל, הוא אהב אוכל. והסיפור מספר שהוא נמצא על ספינה, שבדרכה לצרפת כדי להשיג מימון למהפכה האמריקאית. והספינה נקלעת לאיזה מצב שאין רוחות, ספינת מפרשים. אין רוחות, הספינה לא מתקדמת, הם הרבה זמן תקועים בים, מחסני האוכל הולכים ומדלדלים, מתחיל לבוא חשש, ואנשים מתחילים לדוג דגים ולצלות דגים, והוא כבר קצת רעב, וצולים שם את הדג על ידו. והוא מאוד מתלבט, כי הוא רעב, אבל הוא החליט לא לאכול בעלי חיים. הוא אימץ לעצמו כלל של להיות צמחוני. והוא צופה בעצמו. איך הוא רעב, ואיך הכלל שלו, ואיך זה לא מסתדר לו, ואיך הוא יצדיק את זה שהוא הולך עכשיו לאכול דג, והוא מחפש הצדקה לאכול את הדג. כי הוא רעב. ואז הוא רואה איך שהם צדו איזה דג גדול, ופותחים את בטנו, והוא רואה הרבה דגיגים קטנים יוצאים מהבטן. אז הוא אומר, אם הוא מרשה לעצמו לטרוף דגים אחרים, אז מי מותר לאכול אותו? והוא אוכל את הדג. ויותר מאוחר, כשהוא מגיע לחוף מבטחים וכך הלאה, הוא כותב, הוא זה שרשם לנו את הסיפור הזה. והוא אומר, המוסר שלי אין לו שום חוט שדרה, אני אכופף אותו לפי איך שזה מרגיש לי, לפי האינסטינקטים אני אכופף את המוסר. ככה שהאינסטינקטים הם מאוד מאוד שבריריים, הם לא יכולים להנחות אותנו, כי אנחנו נכופף אותם כשהתשוקות יהיו חזקות מספיק.
השאלה היא, זה לא עניין של ערכים או מה הסדרי העדיפויות של כל אדם? אז איפה אני שם את החוק במדינה? ואם אני חושב שהחוק במדינה הוא לא מוסרי...
אנחנו כבר מגיעים לשם.
אוקיי.
ושוב, הדיון שלנו כאן לא יפתור את כל סוגיות המוסר שעולות. יש אין ספור. הדיון שלנו כאן בא להנחות אותנו איך להגיע לחופש. בגדול, את הקריטריונים, את הפירוט, תצטרכו ללמוד מקום אחר, אוקיי? ויהיו הרבה מצבים שיצטרכו חקירה ודרישה. אז אנחנו לא נענה עליהם כאן, אנחנו בגדול נדבר על שמירה של מוסר, לעומת שמירה של מוסר שכרוכה באחיזה בחיים האלו. ונדבר על זה עוד קצת. אספקט שלישי. אז אמרו, פעמה.
פעמה.
פעמה. מה זה לדעתכם? מה זה מממה ופה זה מפפה, זה אבא ואמא. אז גורם נוסף בשמירת מוסר, במה אנחנו מחליטים שנכון או לא נכון, מה שקובע אצל הרבה מאיתנו שקשור באחיזה בחיים האלה, זה מה שלמדנו מההורים שלנו. אז עכשיו, כשאנחנו מדברים על אחיזה, במקום מדבר האם אני צריכה להיות אחוזה בגלידה או בסרטים הטובים, זה, האם אני יכולה להיות אחוזה במה שלמדתי אצל אבא ואמא כקריטריונים לשמירת מוסר? אז פה עובר קו דק. זה לא כל מה שאבא ואמא אמרו זה לא בסדר, זה לא שאסור לי ליהנות מדברים. אני צריכה להיות מאוד מודעת למה אני שומרת על המוסר. ואתם יכולים למצוא אין ספור דוגמאות כל אחד בחיים שלו ובטח בחיים של אחרים, איפה שמה שאבא ואמא אמרו לאו דווקא מוסרי. נתתי לכם דוגמה קיצונית של גרמניה הנאצית, אתם שמה, ויש יהודי שכן, ואבא ואמא אומרים תלכי להסגיר את היהודי, זה החוק שלנו, הם תמיים. לא כל מה שאבא אמא אומרים, בטח אבא אמא של אחרים, נכון? אלה בכלל לא יודעים מה שהם דברים, אבל גם אבא אמא שלנו, אם נסתכל עמוק, הרבה דברים שהם העבירו לנו כי הם קיבלו אותם מהוריהם, שקיבלו אותם מהוריהם וכך הלאה, ושלא נבחנו, מספחים אותנו. כשדני בא הביתה עזב דם כי מוישה למכה אותו, ואמא אומרת לך תחזיר לו, לך תחזיר לו, כי ככה לימדו אותה לך היא להחזיר, היא עכשיו סיפחה אותו לכל החיים, כי הוא ילך להחזיר, והוא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם יסבול אלימות. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם יסבול אלימות. אז לא כל מה שקיבלנו מאבא ואמא אנחנו יכולים לקבל ולבחון. במילים אחרות, המתרגל הרוחני שרוצה להשיג חופש חייב לבחון כל דבר. כל דבר. איך הוא מרגיש, את האינסטינקטים שלו, את המורשת שלו מהבית. הוא לא יכול להשאיר את זה כקריטריון אבסולוטי. כי חלק מזה יכול לסבך אותו. אתם יכולים לספור דוגמאות כאן. למשל, אבא ואמא אומרים, קודם כל תדאגי לעצמך. נכון? אני קובעת אין סוף שאלות, אבל רגע, אומרת לי דוג לאחרים, יביא לי את הראש, אבל מה איתי? מאיפה קיבלנו את זה? מאבא ואמא. קודם כל תדאגי לעצמך. אני אהיה עירך קודמים. זה אנחנו כבר עברנו לתרבות, לא אבא ואמא, אבל אנחנו שומעים את זה הרבה בבית. מאוד קשה, אלה נקדחו לתודעה שלנו בגיל מאוד מוקדם, כשלא היינו ביקורתיים, כשהיינו פתוחים לגמרי, ואבא ואמא היו אלוהים. ומאוד קשה לבחון אותם, מאוד קשה אפילו לשים לב שהדברים האלה מנחים אותנו. אנחנו לא בכך מודעים לזה שהדברים האלה מנחים אותנו. אז הרבה ממה שאנחנו מאמינים כנכון, לא נכון, פשוט קיבלנו מההורים בלי לשאול שאלות. ויכול להיות שאפילו ההורים לא שמו לב שהעבירו, אולי בשבילם זה אפילו היה מקרי. אמרו משהו, אבל אנחנו שמענו את זה בגיל צעיר וקנינו את זה. ולמתרגל הרוחני מאוד חשוב להבין שזה לא משנה מי היו ההורים שלכם, זה לא משנה איפה חיו ההורים שלכם, זה לא משנה במה האמינו ההורים שלכם. עדיין יש חלקים במה שהם לימדו אתכם שפוגעים בכם, שעד היום ממשיכים לפגוע בכם. ועד שלא תבחנו אותם ותאתרו אותם, אתם תמשיכו לסבוע. אז המתרגל הרוחני הרציני חייב שתהיה לו חשיבה עצמאית לגמרי. עצמאית לגמרי, בלתי תלויה באינסטינקטים, בלתי תלויה בהרגשות, בלתי תלויה במורשת של ההורים, בלתי תלויה אפילו במה שמורים אמרו לנו, או אפילו מורים רוחניים אמרו לנו. אנחנו חייבים לבחון את כל מה שאמרו לנו, אם זה עובד או לא עובד. עכשיו, איך נבחן? זו שאלה אחרת. במילים אחרות, זה לא שאנחנו צריכים להפסיק לשמור מוסר, אנחנו צריכים לבחון היטב את הסיבות שאנחנו שומרים את המוסר. מה זה המוסר הזה בדיוק שאנחנו שומרים? וכתוצאה מזה, החיים שלכם יתחילו להשתנות, ואתם תתחילו להשתנות. ולאחרים תראו שונים, כי אתם כבר לאו דווקא הולכים בתלם. אתם כבר לאו דווקא עושים מה שאמא ואבא אמרו. אתם לאו דווקא עושים מה שהמורה בכיתה א' אמרה. הרבה דברים קנינו מהגננת ומהמורה בכיתה א'. ובטח היו להם כל הכוונות הטובות שבעולם. אבל כשאתם עכשיו פוגשים את המורה בכיתה א' או את המורה בכיתה ו', המורה לביולוגיה, לא ברור שזה יהיה אדם שאתם מעריצים ושאת הערכים שלו אתם רוצים לחכות ושהחיים שלהם עלו כל כך יפה. אבל אז הייתם קטנים ופתוחים וקניתם את מה שהם נתנו לכם. ואתם אפילו לא שמים לב שזה מנגינת הרקע שמכתיבה לכם מה מרגיש לכם נכון, מה מרגיש לכם לא נכון. וכל הדברים האחרים יש להם את הגבולות שלהם, יש את המצבים שלהם, וכשיש לנו אחיזה בחיים האלה בדמות האינסטינקטים שלי, בדמות ההרגשות שלי, בדמות המורשת שלי, כל אלה יטו את ההחלטות שלי וההטייה הזאת תגרום לי להמשיך לסבול. שלוש, יש לו נגזרת, ארבע, אמרו לוקסול. פה מדובר על התרבות שבה אנחנו גדלים. למשל, דוגמה, כולנו הלכנו לבתי ספר. בתי ספר נתנו מבחנים ונתנו ציונים. ואלה עודדו אותנו להיות תחרותיים. עודדו אותנו מגיל מאוד צעיר להיות הכי טובים בכיתה, לקבל את הציון הכי טוב בכיתה. למדנו שאנחנו צריכים להריע לנבחרת שלנו ולא להריע לנבחרת השנייה, גם אם הם עושים ביצועים יוצאי דופן במגרש. אנחנו תחרותיים. זה לא עובד בשבילנו. דיברנו על העבודה הנפלאה הזאת של יאנה עושה עם ילדים, אז אני נחרט בזיכרוני בסרטון שמישהו חפיק על העבודה שלה. מצלמים את הילד הקטן והוא כותב ביומן שלו, היום שמחתי כשג'וני גמר את הבחינה לפניי. זה כל כך זר לנו, אבל זה בדיוק מה שיגרום להצלחה בלימודים. הילדים האלה מצליחים בלימודים יותר מילדים אחרים. הם זורעים את הזרעים להצלחה.
אנחנו כאן מדברים על דברים מאוד מאוד חשובים, אבל לא כל אחד יכול להיכנס לפרדס הזה.
אז מה שאת מעלה לנו זה ספקות. ואת הולכת יותר מזה, את מתנגדת. אז זה דורש בדיקה כמובן, ואת צריכה קודם להתנסות בחוקי הקרמה בעצמך כדי לבוא ולטעון טענה חותכת שזה לא עובד, ואני חושבת שתתקשי להביא ראיות. אני אומרת לכם חוקי הקרמה, אנחנו נדבר עליהם יותר בשבוע הבא, ויש לנו הרבה לימוד עליהם בקורסים שלנו. זה נכון שזה כל כך שונה ומנוגד ללוקסול, למורשת שלנו, לתרבות שלנו, שיעלו ספקות ויעלו התנגדויות. התפקיד שלנו זה לברר אותם. כי כאן באים אנשים שהם למד גדולים, שהם ישויות מוארות, שכל מטרתם זה להביא אותנו לאושר נשגב, והם אומרים שיש טעות בחשיבה שלנו. אז לפחות מן הראוי שנבדוק את זה. אני אומרת, אל תקבלו את זה טבולה רסה, אל תקבלו את זה כי אני אומרת, או כי למה אחר אומר, או כי הבודה אמר. תבדקו את זה, ואנחנו מלמדים דרכים לבדוק את זה. אבל מראש, אם אני חונכתי אחרת או גדלתי אחרת, או יש לי דעות אחרות, לפסול את משהו תרופה לכל סבל שיש. יש כאלה שטוענים שזה תרופה לכל סבל שיש. אז בואו ניתן להם קצת קרדיט, בואו ניתן לזה קצת צ'אנס, ובואו נבדוק את זה. זה התפקיד של מתרגל רוחני, אחד התפקידים שלו, זה לברר את הספקות שלו. יהיה לך קשה להביא ראייה שאנוכיות עובדת, כי היא לא עובדת. היא לא עובדת. היא המקור לכל רע. הדאגה הזו לעצמי קודם כל, ולעצמי מלבד, היא המקור, אומר מאסטר שנטידבה, לכל סבל שיש בעולם. הוא אומר לכל, הוא לא אומר לפעמים תסבלי מזה, הוא אומר כל סבל שיש בעולם הזה בא מזה שדאגתי לעצמי מלבד. והוא אומר את זה טוטלי, בלי סייגים. כל עושר שיש בעולם בא מדאגה לזולת ואין מקום אחר שזה יבוא ממנו. עכשיו, מתי זה יבוא? הוא אומר שבטווח הקצר זה אולי ייראה אחרת, אבל בטווח הארוך יותר, תני לזה כמה חודשים, תני לזה אולי שנה, ככל שאת מבינה יותר זריקות, זה יעבוד יותר מהר, הילדים האלה יצליחו יותר. היה בחור ששמע את הדברים על קרמה וריקות וכך הלאה, הוא אומר, לבת שלי הציונים לא טובים, לבת 14 הציונים לא טובים. הוא הלך וסיפר לה את הדברים האלה. הילדה ביוזמתה התחילה לעזור לילדים יותר חלשים בכיתה, וסיימה בהצטיינות את הסמסטר, וזה היה תוך תקופה של כמה חודשים. האנשים שהעסקים שלהם מצליחים יותר זה אנשים שמראים כשהמתחרים שלהם מצליחים. הם ירימו טלפון ויברכו את המתחרה על ההצלחה שלו. שהם ילכו ויקנו את המוצרים של המתחרה כדי לעזור למתחרה. אלה מצליחים יותר אלה שדואגים רק לחלקה שלהם ומנסים להוריד את המתחרים. כי כשאני מנסה להוריד את המתחרים, מה אני עושה? אני שמה כשאני מנסה לעשות את זה. אני רושמת רישום, אני מנסה למנוע הצלחה ממישהו. כשאני שולחת את האנרגיה שלי למנוע הצלחה ממישהו, אני רושמת אצלי, אני לא מאפשרת למישהו להצליח, או לפחות מתכוונת שהן לא יצליחו. עכשיו מה שיחזור אליי זה שאני לא יכולה להצליח, אני לא יכולה להמריא. והדרך היחידה שאני יכולה להמריא, זה אם אני אבין איך עובדת קרמה. קרמה עובדת רק ככה, כל מעשה שאני עושה, כל מחשבה שאני חושבת, זורעת רישום בתודעה שלי, כשזה מבשיל, זה קובע את המציאות שלי, ואם אני פועלת לתמוך באחרים ובהצלחה שלהם, מוכרחה לבוא אל ההצלחה, אולי לא מיד, כי יש עדיין קרמות קודמות, והן עומדות בתור להפשיל וכך הלאה. בסופו של דבר, המאזן ישתנה. בסופו של דבר, אלה שמצליחים לא פעם או פעמיים, אלא שמצליחים בעקביות ובאופן שיודעים לייצר הצלחה, לא שיצא להם הצלחה. אין ככה מייצא מהצלחה. אז החוקים של המדינה לא יכולים להיות גורם בלעדי בהחלטה שלי מה נכון לא נכון, ונתנו לכם במדיטציה את הדוגמה של חוק המדינה בארצות הברית בשנות ה-20, מי ששתה אלכוהול ונתפס נזרק לבית הסוהר. באחד הביקורים שלי בארץ, כשאבי היה בחיים וישבתי לידו ושנינו צפינו יחד בתוכנית טלוויזיה, ויש שם סרט מזעזע בערך לפני 30 שנה בארצות הברית, באחת ממדינות הדרום, נכנסו שוטרים לבית של זוג מעורב, קושי ואישה לבנה, בלילה, הוציאו אותם מהמיטה וזרקו אותם לבית הסוהר, כי היה שם חוק שאסור שיהיו יחסי מין בין אנשים לבנים ושחורים. זה היה חוק המדינה. אז חוק המדינה לא יכול להיות גורם בלעדי שמכריע מה נכון ומה לא נכון. יש חוקים שהם לא מוסריים. יש דברים שהם חוקיים והם לא מוסריים. יש דברים שהם לא חוקיים והם מוסריים. אני לא אומרת, אל תכבדו את החוק. אני אומרת שכמתרגל רוחני ששואף לחופש, אתם חייבים להיות הפוסקים לגבי מה נכון בשבילכם לעשות ומה לא, וזה צריך להיות מוכתב לא על ידי איך אתם מרגישים, לא על ידי האינסטינקט שלנו, לא על ידי מה אמא ואבא אמרו, לא על ידי מה התרבות שלנו אומרת, לא על ידי מה חוקי, לא חוקי ברגע זה במדינה שלי, כי זה יכול להשתנות. אך ורק לפי מה שנכון מבחינה מוסרית, לפי החוקיות של קרמה, לפי הבנה עמוקה איך כל המציאות שלי נקבעת על ידי המעשים שלי. ושם אין פשרות, שם אין פשרות. מתרגל רוחני, הדבר היחיד שצריך להנחות אותו, זה חוקי הקרמה. זה שאם אני זורעת זרע שלילי, מוכרחה לצאת תוצאה שלילית. חוקי הקרמה זה הדבר היחיד שהוא אבסולוטי, שהוא עובד. כל מה שאני רוצה להדגיש, שהקריטריון לשמירת המוסר לא יכול להיות דבר שקשור בחיים האלה. ומה ש... הורגלנו לו בחיים האלה. זה שחרור מאחיזה בחיים האלה. זה לא לוותר על הנאה בחיים האלה. זה לוותר על הרעיון שהנאה יכולה לבוא ממעשה לא חוקי למשל, או מעשה לא מוסרי למשל. על זה צריך לוותר. מה שמכריע את ההחלטה המוסרית שלי לא יכול להיות מה מרגיש טוב, לא יכול להיות נוהג המדינה, לא יכול להיות מה אמא ואבא אמרו, לא יכול להיות אפילו דעות שיש לי שלא בדקתי אותה. אפילו זה לא. זה חייב להיות משהו שהוא אבסולוטי. למשל, חוקי הקרמה, תבדקו. אל תאמינו לי, תבדקו אותם. ויש דרכים לבדוק אותם. והבוטום ליין שמתרגל רוחני חייב להיות עצמאי לגמרי בחשיבה שלו. זה קריטריון להצלחה שלכם. אם אתם רוצים להשתחרר, אתם צריכים להשתחרר מכל הדברים האלה. אתם צריכים להיות עצמאים לגמרי בחשיבה שלכם. וזה אומר שהתרגול שלכם, או מה אתם עושים בדרך הרוחנית שלכם, הוא עניין שבינכם ובין הישויות המוארות. אתם רוצים להצטרף אל הישויות המוארות, אתם רוצים לעוף לשם. אז זה עניין פרטי בינכם ובינם, וזה לא עניינם של אבא, אמא, של מנהג המדינה. אתם לא עושים דברים כדי לרצות את כל הגורמים האלה שרשמנו כאן. לא נותנים לדברים האלה לכתיב, זה רק בינכם ובין החוכמה של ישויות מוארות שאתם צריכים לבדוק אותה. לא לקחת אותה באמונה עיוורת. וזה הדבר היחיד שיאפשר לכם את השחרור, וכל דבר אחר יכבול אתכם. כל דבר אחר יכבול אתכם. כשאנחנו עושים טקס נדרים, יושבים הרבה אנשים, יושב הלמה, ובתחילת הטקס הלמה מזמין, ההסכם הוא ביני וביניכם. אתם נותנים את הנדרים כהסכם בין הלמה ובין האדם שנותן נדרים, ואתם מתעלמים לגמרי ממי שישנו בחדר. אתם עושים ברית עם הבודה, ישירות, לא בודה היסטורי שחי לפני 2500 שנה, עם הישויות המוארות, עם ישות מוארת, שהביאה לנו את החוכמה הזאת. שזה אנחנו צריכים אותם, כי אנחנו לא יכולים בעצמנו לראות את החוכמה הזאת, כי אנחנו מוטים על ידי הצורה ועל ידי הבקצ'קים והפאמה והלוקסות. כי הדברים האלה מנגנים לנו כל הזמן בראש, ואנחנו לא נראה מה נכון, מה לא נכון בשעות מבחן, וגם לא בשעות מבחן.
את אומרת, אני חושבת מוארת לאותו תלמיד את
הדיפיקציה. הישות המוארת מלמדת אותנו את החוקיות של קרמה. היא אומרת, אם את תרגי נמלים, יעברו שנים ויגלו אצלך למשל מחלה קשה, שלא ניתנת לריפוי. יש קשר בין פגיעה בבריאות שלי ובין פגיעה בחיים שאני עשיתי. יש קשר בין מצבים של מחסור שאנשים מוצאים את עצמם, ובין פגיעה ברכוש הזולת או אי כיבוד רכוש הזולת. יש קשר הדוק בין אי אמירת אמת, ובין הונאה שיש בחיים שלי. זה מה שהם אומרים לי. הם אומרים, הסיבה לשמור מוסר היא זאת, ולא כל הדברים האלה. הסיבה היחידה לשמור מוסר, זה בגלל שאם אני לא אשמור, אני אסבול, כי אני נוכחת שמה כשאני שוברת את כלמי המוסר. הם לא נותנים לך לגיטימציה. אתם אומרים, אם את זה תעשי, יהיה לך טוב, אם את זה תעשי, יהיה לך רע. עכשיו תבדקי. תבדקי, איך תבדקי? נאמר שלמישהו מופיעה בעיה חוזרת בבריאות, או בעיה קשה בבריאות. ועכשיו אני אומרת, זה בא כתוצאה מפגיעה בחיים של ידי אותו אדם שבא עם בעיה. פגיעה ביצורים אחרים בעבר, ואולי בחיים קודמים. אם זה נכון שיש קשר סיבתי אמיתי, לא לכאורה, בין הפגיעה בבריאות שלי ובין זה שאני פגעתי ביצורים אחרים בעבר, ואם אני אתחיל עכשיו באופן קפדני ביותר ועדוק ביותר להיזהר בחיים של אחרים, לא לפגוע בחיים של אחרים, לתמוך בחיים של אחרים, ללכת לטפל באנשים חולים ולדאוג שלא יהיו לי מחשבות פוגעות, שזו רמה מאוד גבוהה, אם אני אצליח לשמור בצורה קיצונית כזו את הכלל הזה של כיבוד חיים, אנחנו אומרים שתראי תוצאות. לא מיד, כי לוקח זמן לקרמה להפשיל, אבל את תראי תוצאות, ואנשים נרפאו ככה מדברים מאוד קשים. אם תעשי את זה. הישות המוארת אומרת לך, זה מביא את זה. הזרע הזה יפשיל ככה. עכשיו זה מתפקידך ללכת ולבדוק את זה. הם לא ייתנו לך לגיטימציה לכל מעשה. את תתני לך את הלגיטימציה, אם תביני טוב את הסיבתיות הזו. למה אתם צריכים אותי לעמוד כאן ולהגיד את זה? כי הבעיה שלנו זה שאנחנו לא רואים, כי המנגנונים האלה הם חבויים, בגלל שיש פער הבשלה, יש זמן בין הזרע ועד שהוא מפשיל, עד שאתם רואים את התוצאה. אז הנה, אני הולכת לרופא וחזרה על בדיקה והיא לא חזרה טובה. ואני אומרת, אוי, או שאני נוסעת בכביש, המסעית פגעה באוטו שלי, ואני אומרת, למה דווקא בי? למה דווקא בי? למה זה קרה לי? אנחנו לא מקשרים, כי זה קרה מזמן. אולי לפני 20 שנה רק תיג'וק. אבל כמה מתעצמת? התוצאה, העץ הרבה יותר גדול מהזרע. אז אנחנו לא מקשרים ולא רואים, ובשביל זה אנחנו צריכים את הישיות המאורות, ורק בגלל זה. כי הם רואים, כי הם כבר עשו את הדרך, והם רכשו חוכמה. חוכמה שבאמת מוציאה, שיכולה להוציא אותנו לחופש. למה שאני אאמין לך? אל תאמיני לי, תבדקי. תבדקי. זה הכל. את שמעת, את נחשפת, אם יש בעיה בחיים שלך שמציקה לך, ושהרבה זמן מציקה לך ולא הצלח לפתור אותה, אם זה בתחום בריאות, אם זה בתחום פיננסי, אם זה בתחום מערכות יחסים, אם זה בתחום רכוש, מה שזה לא יהיה, תלכי תחקרי, אני לא נותנת לך פה את כל החוקים, אם ישנם באתר, תפעילי את האנטידוט, והכוונה שלי במפגש הבא לדבר יותר על קורלציות, תפעילי את האנטידוט ותראי אם זה עובד או לא, בעצמך תבדקי אם זה עובד או לא. ואחרי זה את כל אופי שחי אותי, את כבר תעמדי פה. כן, אני מקווה שתעמדי פה, זה המטרה. וזה נושא שיש בו אין ספור שאלות. אז לאט לאט, אוקיי? תהיו סבלנים עם עצמכם ואיתי. החוקיות של קרמה לא משתנה. החוקיות של קרמה אוניברסלית נבחנה על ידי אלפי יצורים שהמריאו כבר תוך שימוש בחוכמה הזאת. תבדקו בעצמכם. אז בוטום ליין שהתרגול של המתרגל הרוחני הוא פרטי במובן זה. אתם יכולים לקרוא לזה בינו ובין אלוהים, או בינו ובין הישויות המוארות. בינו ובין החוקיות האוניברסלית הזאת של היקום שחוקי הקרמה פורסים בפנינו. וזה הכל. ואין מישהו אחר שמתערב שם. לא המדינה ולא אבא ואמא ולא הרגשות שלי ולא האינסטינקטים שלי ולא איך בא לי. כל הדברים האלה, אם הם מתערבים, זה פירושו להיות אחוזים בחיים האלה. וזה מה שגצן דרק בגצן בא ללמד אותנו.
לא תזכה כל בריאה לעולם שקור.